את ביטקוין הכרתי ב-2016, למעשה התחלתי לשחק פוקר, או יותר נכון, שיחקתי כבר שנים פוקר, אבל העליתי את זה לשלב הבא, ללמידה מקצועית, משחק אונליין, למי שלא יודע, אם אתה לא יודע, פוקר זה משחק יכולת ולא משחק מזל, אז יש המון 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 ללמוד במשחק הזה, ובין היתר שם הכרתי את ביטקוין בפעם הראשונה, כשפתחו לי ארנק, ופשוט התחלתי לשחק פוקר על ביטקוין, גם באינטרנט וגם בלייב, ולמעשה במשך כמעט שנה הייתי משתמש בביטקוין בתור כסף, מבלי לדעת בכלל מה זה, עד שהגיע חודש, אם אני זוכר נכון, פברואר או מרץ 2017, ושם פתאום היה חודש די מוצלח מבחינת הרווחים בפוקר, כמובן במונחים של סטודנט הפרן שלומד בבן גוריון ואין עליו שקל, ופתאום היה לי לא מעט. נבלתי, ואני ממש זוכר איך נסעתי באמצע שום מקום, מבר שבע לאקדמיה בפוקר בראשון לציון, ששם היה את היכולת למכור יחסית בקלות את הביטקוין, כי כל הזמן משחקים שם, ונפטרתי מהפאניקה, מהלחץ שהיה לי, שפתאום היה לי סכום שעבורי היה גבוה, אבל זה גם הייתה כזאת סתירה לתוך הפנים, שבאה להגיד, בונה, אתה צריך להבין למה, מה זה הביטקוין הזה? למה אתה נוגע בו בכלל? למה הוא האלטרנטיבה שבה אתה משתמש כבר יותר משנה כדי לשחק פוקר, ואתה לא מבין מה זה? ומשם נשאבתי לתוך הרביט הול שהוא ביטקוין.
טוב, אז נמצא איתי היום בן סמוכה. בן הוא הבעלים של אתר תוכן שנקרא קריפטו ג'אנגל, שהמטרה שלו היא לקדם את קהילת הבלוקצ'יין בישראל. לבן יש תואר ראשון לכלכלה וניהול מאוניברסיטת בן גוריון, והוא אחד ממקימי עמותת בלוקצ'יין באר שבע, אשר המטרה שלה בגדול זה להמגיש את הביטקוין ואת הטכנולוגיה בכלל של הבלוקצ'יין למטרופולין הדרומי. אגב, משם אני מכיר את בן ואת השותפים שלו. לבן יש טור שנקרא בלוקצ'יין בכלכליסט. הוא יזם ומרצה בארגונים וגם באוניברסיטה עכשיו, על עולם המטבעות הדיגיטליים. אז מה שלומך, בן?
מצוין, מצוין. תודה, דני.
אז בגדול המטרה של ההדרכה הזאת ושל השיחה הזאת היא לפתוח את הראש לחבר'ה שמאזינים לנו, והם, אתה יודע, פחות מכירים את עולם הבלוקצ'יין ואת הביטקוין, ויכול להיות שהם שיחקו עם זה קצת, הם בטוח שמעו על זה, אבל הם לא עד הסוף מבינים מה עושים, איך עושים. אז זה ממש מתאים לאנשים בתחילת דרכם, אבל מן הסתם שאנחנו נתקדם מאוד מהר ונגיע גם לשאלות טיפה יותר מתקדמות. אז בואו נתחיל בבסיס, מה זה בלוקצ'יין?
אז בלוקצ'יין היא טכנולוגיה שמאפשרת לנו ליצור אמון בין המון 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 אנשים שלא מכירים אחד את השני, מבלי שיהיה מתווך באמצע שמגשר על האמון. אז בוא ניקח דוגמה. כשאתה רוכש משהו באמזון, אמזון כמתווך גדול מאפשרת לך, מגשרת לך על כל כך הרבה פערי אמון. כשאתה מגיע, אתה מחפש את המוצר ואתה כבר יכול לקרוא עליו ביקורות כדי להבין אם המוצר מתאים לך. אתה יכול לקבל ביקורות על המוכר כדי להבין אם המוכר ניתן לסמוך עליו. אמזון דואגת לך לבצע את התשלום באותה פלטפורמה, היא מתקשרת מאחורי הקלעים עם חברות הסליקה והאשראי, דואגת למשלוח שיגיע אליך עד הבית, עם אחריות, עם הכל, כל מה שרצית, וכל זה, בסך הכל, הם עושים עבודה לא רעה בכלל. אבל למתווכים גדולים כמו אמזון וחברות הביג טק וממשלות גדולות, יש גם לא מעט בעיות. וטכנולוגיית הבלוקצ'יין באה לכל הפחות להפחית את עד כמה ההשפעה של הבעיות של המתווכים האלו כל כך גדולה ורחבה על פני מיליארדים של אנשים ברחבי העולם. אז דוגמאות שאפשר לתת זה לצורך העניין פריצה לשרתי המחשוב של רשת המלונות מריות, שנגנבו שם מידע על יותר ממיליארד לקוחות, אני ביניהם, כולל פרטי הדרכון, פרטי אשראי, כל הדברים האלה. הפרטיות, שאנחנו יודעים שהמתווכים הגדולים אוספים את המידע עלינו, מנתחים אותו ומוכרים אותו לכל המרבה במחיר, מבלי שאנחנו רואים שקל בתמורה. וכמובן שזה גם אלמנטים של החופש שלנו, של להיות בעלי יכולת לנהל את עצמנו. וחזרה לבלוקצ'יין, איך היא עושה את זה? בלוקצ'יין באנגלית זה שרשרת בלוקים. ואני בדרך כלל אוהב להקביל אותה למחברת, מחברת וירטואלית. במקום שהמחברת הזאת תשב במאגר שרתים אחד, כמו של רשת המלונות מריות, המחברת הזאת מסתמכת על אנרגיה של היום, כשמדובר בביטקוין, מאות אלפי מחשבים ברחבי העולם, שכל אחד מהם מקצה חלקיק של אנרגיה, שביחד מתחבר לכמו רובוטריק, שהוא חוות שרתים ענקית או מחשב על עצום, שמתפעלת את מאגר המידע הזה, את המחברת הווירטואלית. המחברת הזאת, כל דף במחברת הוא בלוק בשרשרת הבלוקים, ובדיוק כמו במחברת, אז הבלוקים נוצרים ברצף ליניארי, 1, 2, 3 וכדומה, והיא מתעדכנת בזמן אמת, אצל כולם. אז זה לא משנה אם אתה נמצא בישראל, ברזיל, ארצות הברית, יפן, סין, אוסטרליה, wherever you are, מה שאתה רואה לנגד עיניך, מתעדכן בזמן אמת אצל כל האחרים. עכשיו, עד כאן לא חידשתי יותר מדי, כי בסופו של דבר אנחנו יכולים אתה ואני לפתוח מסמך גוגל דוקס, ואני ארשום שם משהו ולנהל שם צ'אט, ואתה תראה את זה. מה שמייחד את הבלוקצ'יין, מה שמייחד את המחברת, זה הקריפטוגרפיה שנמצאת בבסיס שלה. קריפטוגרפיה זה ענף במתמטיקה שעוסק בהצפנה, ולמעשה כל בלוק בשרשרת הבלוקים, או כל דף במחברת הווירטואלית, מחובר מתמטית לדף שלפניו, כך שבוא נניח שאנחנו נמצאים עכשיו במחברת החשבונאית של ביטקוין, שכל מה שרשום במחברת זה פשוט רישומים חשבונאיים שבן העביר כסף לדני, בן העביר 3 ביטקוין לדני. אז אני האקר הכי מטורף שהכרת בחיים שלך, ובבלוק מספר 5 שלחתי לך את ה-3 ביטקוין. מאז עברו כמה ימים, הגענו לבלוק מספר 1000 לצורך העניין, ואני עכשיו רוצה לחזור אחורה בהיסטוריה של המחברת, ולשנות אותה שבמקום שאני אשלח לך 3, אני אשלח לך 0, ואז בעצם הביטקוין מעולם לא יצא ממני, אז כאילו אני גונב אותך. בשביל לעשות את זה, אני אצטרך לעשות את זה בלכל הפחות, יותר מ-51% מכל מאות אלפי המחשבים שמריצים את התוכנה, וגם אז, ברגע שאני אעשה את זה, הקשר המתמטי שאני מדבר עליו משתבש לחלוטין, וכל המחשבים שמריצים את התוכנה רואים את זה ומסרבים לקבל את השינוי. אז בחזרה למה שהתחלתי איתו, זה מאפשר לנו לראשונה בהיסטוריה ליצור אמון בין מיליארדי אנשים שלא מכירים אחד את השני, בלי שיהיה גוף באמצע שמתווך את האמון הזה, כי ברגע שאני נכנס למחברת מכל מקום בעולם, בכל שעה ביום, אני יודע שמה שאני רואה לנגד עיניי זה בוודאות מה שאתה רואה לנגד עיניך, או מה שפדרו או חואן רואים לנגד עיניהם, ולא ניתן לשכתב את ההיסטוריה.
ופה בעצם נכנס הנושא של המטבעות הדיגיטליים, כי בניגוד למה שקיים היום, כסף שאנחנו מכירים היום, שניתן יחסית בקלות לזייף אותו ולהדפיס ולייצר עוד מטבעות ועוד שטרות, אז בניגוד לכך, לצורך העניין, בביטקוין, זה כמעט בלתי אפשרי, למעט קריאה של ביטקוין, שתכף נדבר על זה. אבל אם אי אפשר לייצר יש מאין, כלומר, בהנחה ביום שכל המטבעות כבר יהיו אחרי הקריטה שלהם, כבר לא יהיה עוד מטבעות. ואז, זאת אומרת, פה נכנס האלמנט של הבטחת כסף. כלומר, אי אפשר לזייף, אי אפשר לגנוב, אי אפשר...
פה נכנסת שכבה של המתמטיקה, של הקריפטוגרפיה שנמצאת בבסיס של הטכנולוגיה הזאת, ופה חשוב לעשות כבר מהשלב הראשוני את ההפרדה בין ביטקוין לבין רשתות בלוקצ'יין אחרות. יש הרבה מאוד מטבעות דיגיטליים ויש הרבה מאוד רשתות בלוקצ'יין שונות. יש את איתריום ויש את קרדנו ופולקדוט ולייטקוין, ולכל אחת מהרשתות האלה יש מחברת משלה, רשת בלוקצ'יין משלה, שרשת בלוקצ'יין, המחברת הווירטואלית הזאת, היא כפופה לחוקים שהוכתבו מראש על ידי מייסדי הפרויקט. בביטקוין לא יודעים מי הוא מייסד הפרויקט, רק יודעים שרשום סטושי נקמוטו, אבל יודעים שזה שם בדוי. והמשמעות היא שלכל רשת בלוקצ'יין יש חוקים אחרים, שכל, במקרה של ביטקוין, 10 דקות, אבל בכל רשת בלוקצ'יין זה, בכל בלוק חדש בשרשרת, הקוראים שלה או המחשבים שמריצים את התוכנה מאמתים את החוקים מחדש בחסות אותו קשר מתמטי. אבל האופן שבו החוקים מאומתים משתנה לחלוטין בין רשתות בלוקצ'יין שונות. אז בביטקוין לא מאמתים חוקים כמו באיתריום. באיתריום לא מאמתים חוקים כמו בקרדאנו. בקרדאנו לא מאמתים חוקים כמו בלייטקוין. ולכן יש חשיבות מאוד מאוד גדולה בהבנה הבסיסית של הטכנולוגיה, של איך היא עובדת, כדי שנוכל לדעת עד כמה ניתן לסמוך עליה. ואני אתן דוגמה קונקרטית. בביטקוין אנחנו יודעים להגיד שהולכים להיות אי פעם 21 מיליון מטבעות, ואנחנו יודעים להגיד מה הקצב ההיווצרות שלהם. עד כה נוצרו כבר 18.7 מיליון מטבעות, וה-2 פלוס מיליון מטבעות שנותרו הולכים לצאת בהדרגה עד שנת 2140. אבל באיתריום היא נוצרה ב-2015, 6 שנים אחרי ביטקוין, אבל כבר ביצעו שם יותר מ-6 שינויים בהיצע הכסף. בעוד שבביטקוין, שחי 12 שנה כבר, יודעים שלא הולך להיות שום שינוי במדיניות המוניטרית, בכמה כסף הולך להיות, איך הוא הולך להיווצר. באיתריום עשו כבר 6 שינויים כאלה, או יותר. ועכשיו בדרך לעשות עוד. אז זה מעיד על מידה מסוימת של שליטה ושל כוח, שכן נמצאים שחקנים שמעורבים ברשת מבוזרת, אבל היא לא מבוזרת באותו אופן שביטקוין מבוזר.
ואיתריום זה, זאת אומרת, מי הבעלים של המטבע הזה?
באופן תיאורטי מעל פני השטח לאיתריום אין בעלים. באיתריום נוצרה על ידי ויטליק בוטרין ומספר שותפים שלו. ויטליק בוטרין הוא צעיר קנדי רוסי, גאון, שרצה לבנות בהתחלה את הרעיון שלו על גבי ביטקוין, אבל קיבל סירוב מהקהילה, אמרו לו זה מוקדם מדי, זה לא, ביטקוין לא תעמוד בזה, הרשת. ולכן הוא הקים את פלטפורמת איתריום, גייס כסף, גייס 18 מיליון דולר בשבילה, בביטקוין כמובן. ומאז למעשה ויטליק בוטרין וחברת קונצנזיס, שזה חברת פיתוח תוכנה, שהבעלים שלה הוא גם אחד מהמייסדים של איתריום בעצמו, הם פשוט מקדמים את הפלטפורמה, והם סוג של נתפסים בעיני קהילת האיתריום כהמנהיגים. וכשיש לך מנהיג, מה שהוא אומר, מה שהוא מכתיב, אתה נוטה לסמוך עליו, להאמין בו, להסכים איתו, לקדם אותו, ולכן אין באמת ביזור מוחלט באיתריום, וזה מה שבין היתר אפשר את השינויים במדיניות המוניטרית, את השינוי ההיסטוריה שהיה באיתריום בשנת 2016, הייתה איזושהי פריצה גדולה שלא ניכנס אליה כרגע, אבל בעקבות הפריצה הזאת, אשכרה שכתבו את ההיסטוריה של המחברת החשבונאית הזאת, החזירו את הגלגל לאחור כדי להחזיר לאנשים כסף שנגנב, שזה...
איך אתה מסביר את זה אז? זאת אומרת, אם בלוקצ'יין זה כזה מובטח, איך הם...
אז פה נכנסת הטיה. פה נכנס הכותרות, הקליק בייט, איך למכור רעיונות בצורה שמוזילה את כמה צריך להיכנס לעומק מאחורה. עכשיו, זה לא שאני גאון גדול שהבין את זה מהרגע הראשון, אני עברתי תהליך מאוד דומה למה שרוב האנשים עוברים היום, שהם נכנסים קודם כל לביטקוין, מבינים שזה משהו מהפכני מאוד, נחשפים לאיתריום, נדפק המוח, וואו, מה אפשר לעשות על זה, זה מדהים. אם משנים את הכסף, אז אפשר לשנות כל תעשייה ולבטל מתווכים בכל מקום וכדומה. אבל השאלה היא, איך עושים את זה? ובאיתריום עושים את זה בעיניי, והיום זה גם מגובה בעובדות, בצורה שמתפשרת מאוד על הבטחה ועל ביזור, בעוד שבביטקוין ההבטחה והביזור תמיד נמצאים בראש. וזה משהו שאני תמיד תמיד מבהיר כשאני מדבר עם אנשים, כשאני משתף את זה עם הקהילה שלי, כשאני מדבר את זה עם העוקבים שלי, כי אני חושב שזה משהו שפונדמנטלית מאוד מאוד חשוב להבין, שהבלוקצ'יין כטכנולוגיה היא פשוט מאגר מידע מאוד מאוד לא יעיל. תחשוב שכל הבנקים בעולם ישלחו נציג לאיזשהו חדר, וכל אחד מהם יושב עם מחברת, וכל פעם שיש עסקה כלשהי, אז הוא צועק לכל החדר, שומעים, תרשמו פה שאני שלחתי לו את הכסף, תרשמו פה, מאוד מאוד לא יעיל, אתה עושה עותקים בכל העולם. זה הגיוני רק אם אתה עושה את זה בשביל ההבטחה האמיתית ובשביל הביזור. ובגלל זה צריך תמיד להיכנס לרזולוציות של לשאול את השאלות על ההבטחה והביזור, לפני שמדברים על כמה רשת הבלוקצ'יין מהירה, כמה תכנות אפשר לעשות עליה, כמו שהיום מדברים על הרבה מהדברים שנבנים בין היתר גם על גבי איתריום וקודמו על איתריום, כמו NFTs לצורך העניין. וזהו, זה ההפרדה בין ביטקוין לבין היתר, שהגענו אליה קצת מוקדם, אבל...
כן, לא, אתה יודע, תמיד אתה מתחיל באיזה נושא, ואז אתה מגולש, תמיד זה ככה. בוא ניקח אולי רגע הצעד אחורה עוד פעם. מישהו, מישהי ששומעים ואומרים, בוא נה, אני מסכים עם בן, יש בזה הרבה שכל, הוא כאילו, חידשתי גם כמה דברים, ואני רוצה ביטקוין. והבנתי משהו שיש ארנק, ארנק כזה, ארנק כזה... איך זה עובד? זאת אומרת, בנאש עכשיו רוצה להתחיל לקנות, לא יודע אם המילה להשקיע זו מילה טובה, לסחור במטבעות, מה הוא עושה?
כן, אז קודם כל, הצעד הראשון בעיניי שאני תמיד ממחיש כמה הוא חשוב, זה ללמוד.
כן.
זה להשקיע את הכמה שעות שתצטרכו, בין אם זה שעה, שעתיים, בין אם זה 10 שעות, כדי להבין מה אתם קונים. אל תסתכלו על זה בתור השקעה שאתם באים ואומרים מה שיהיה יהיה. תבינו את הלמה שעומד מאחורי ביטקוין, כי זה פשוט יקל עליכם משמעותית להתחיל להתעלם מהטווח הקצר, מהתנודתיות של ביטקוין שיכול ביום ליפול 15-20% וזה יהיה משהו מאוד מאוד שגרתי בשוק הזה, לבין הפרספקטיבה הארוכת טווח, של תהליכים שכסף עובר, של מה זה כסף, ואיך ביטקוין משנה את מבנה התמריצים בכלכלה באופן כללי, בזה שהוא פשוט נותן לנו את השליטה על הכסף שלנו, ולוקח אותה מהמערכת הבנקאית הקיימת, ומהמדיניות שמנוהלת על ידי בנקים מרכזיים, כפי שהם רואים לנכון, ובאופן שלא תואם עם רוב האוכלוסייה, והיום זה מגובה בעובדות חד משמעיות וכדומה. אז זה הצעד הראשון.
אז רגע, אני גם אפתח סוגריים ברשותך, ואני אגיד ששמנו למטה בתיאור של הפרק הזה לינק לאחד הקורסים של בן, אנחנו תכף נדבר עליו יותר. אם אתם רוצים ללמוד בחינם את התחום הזה בקורס חינמי שיש לבן, אז תיכנסו ללינק, ואז תלחצו על דף הבית, ושם יש לכם כזה מודעה ענקית של הקורס החינמי. תחצו לקורס החינמי, תלמדו, כי באמת יש פה בלי סוף דברים. אני התחלתי להיכנס כאילו לעולם הזה, אני לא מתיימר להיות כמוך, כן? אבל באמת תוכן חינמי כמו כולם אני מניח, וזה אין לזה סוף, זה מלא מלא מידע, זה כאילו באמת אין לזה סוף. סופר מעניין, סופר כזה הייטקיסטי וחדשני. אני מת על זה, וזה באמת בלי קשר לאם אתם רוצים להשקיע או לא, תלמדו, זה... מעניין, ובחזרה לארנקים דיגיטליים, שמענו אותך מה עכשיו, איך, כאילו, כן. אוקיי, מה עכשיו?
אז השלב הבא הוא לקנות או לפתוח ארנק דיגיטלי. ארנק דיגיטלי זה בעצם תוכנה שהיא כמו אימייל. אימייל מאפשר לנו לשלוח מסרים ממקום למקום, או מאדם לאדם, ובשביל לשלוח את המסרים האלה, אנחנו צריכים להתחבר לתוכנה שנמצאת בטלפון, במחשב, וכדומה. התוכנה הזאת יש לה שני דברים שצריך לדעת לגביהם. יש את כתובת המייל, שאם אני רוצה שישלחו לי הודעה, אז אני חייב לשתף את כתובת המייל שלי, ורק אז יכולים לטרגט אותי. ויש את הסיסמה, שהסיסמה נועדה בשבילי בלבד, כדי שאני אוכל להיכנס לחשבון, גם לקרוא את המיילים וגם לשלוח בעצמי. על אותו משקל ככה פועל ארנק דיגיטלי. ארנק דיגיטלי הוא תוכנה שמתקשרת עם רשת הבלוקצ'יין, בין אם זה רשת הביטקוין, בין אם זה רשת האיתריום או רשתות בלוקצ'יין אחרות.
אז כל ארנק, סליחה שאני קוטע אותך, הוא בעצם למטבע אחר? כלומר, אני צריך ארנק לביטקוין, ארנק לאיתריום וכו'?
אז פעם זה היה נכון ככה, היום יש ארנקים שכן מאגדים לך את זה לארנק אחד, וכאן נכנסים ההבדלים בין סוגי הארנקים, אבל אני שנייה אסגור את ההסבר על ההגבלה לאימייל. בכל ארנק של מטבע דיגיטלי, יש כתובת ארנק שמשויכת לאותו ארנק, ובשביל שישלחו לי את המטבע הדיגיטלי, למשל את הביטקוין, אני צריך לשתף את כתובת ארנק הביטקוין שלי, בדיוק כמו ששיתפתי את כתובת המייל. על אותו משקל, יש לי את המפתח הפרטי, שזה אחד מהמושגים שהכי מפחידים אנשים כשמדובר במטבעות דיגיטליים. המפתח הפרטי הוא הקוד שמדברים עליו בחדשות, כשאנשים איבדו את הביטקוין שהיה שווה 10 דולר כשהם היו צריכים להבטח אותו, ועכשיו שווה כמה מאות מיליונים. והקוד הזה הוא למעשה היום רצף של בין 12 ל-24 מילים, שפשוט צריך לגבות אותם בכתב יד בשלב הראשוני של יצירת הארנק. אז איך שפתחתם את הארנק, בין אם זה אפליקציה בטלפון מאוד מאוד פשוטה, בין אם זה תוכנה במחשב מאוד מאוד פשוטה, או בין אם קניתם ארנק שהוא הכי מאובטח, זה נקרא ארנק חומרה. יש מודלים כמו טרזור ולג'ר שנחשבים לפופולריים היום, במיוחד כי הם מאפשרים בהמשך לשאלה שלך להחזיק הרבה סוגים של מטבעות באותו ארנק. אז אתם מקבלים פשוט את הבין 12 ל-24 מילים האלה, והם ההוכחה המתמטית, הם הסיסמה שלכם, כך שאם לצורך העניין קניתם, פתחתם ארנק בטלפון ושמתם עליו ביטקוין, והטלפון הלך לאיבוד, נגנב, אבל יש לכם את המפתח הפרטי, יש לכם את המילים האלה, אתם תוכלו להיכנס מכל טלפון אחר, מכל ארנק אחר, ולשחזר את הביטקוין שלכם. אז זה ההקבלה למייל.
יש גם בורסאות היום שאתה יכול לקנות בלי כל הבלגן הזה.
נכון, יש גם דרך שהיא נחשבת הקסטודיאל, שזה אומר שמישהו אחר שומר לך את המטבעות, וזה לסמוך על בורסה. אז יש את הבורסה הישראלית B2C, יש בורסות בינלאומיות כמו קראקן, שמפוקחות ונותנות טיפה יותר סדר למשתמשים, אבל אופציה הזאת נחשבת פחות מומלצת, משום
ש... פחות מאובטחת גם, כבר הדברים.
בדיוק. אז זה לא שהבורסות לא עושות עבודה טובה כדי לשמור על המטבעות שלהם, לא B2C ולא קראקן, טפו 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 כמובן, לא נפרצו עדיין, אבל בסך הכל עולם המטבעות הדיגיטליים עדיין נמצא בחיתולה, ובגלל זה יש הרבה יותר סיכונים, בהמשך ללמה לקנות מטבעות דיגיטליים, למה להבין את זה מלכתחילה, אתם רוצים להחזיק את הקריפטו אצלכם, כי אתם רוצים להיות הבנק של עצמכם, או לפחות חלקית, אז לפחות תעשו חצי-חצי, כדי שיהיה לכם את המשהו שלא תלוי בשום צד שלישי, את הנכס שהוא שלכם בלבד ויושב אצלכם בלבד. אז אחרי שפתחתם ארנק, בין אם זה בטלפון, בין אם זה במחשב, בין אם זה קניתם ארנק חומרה, אז עוברים לשלב הרכישה עצמה. יש ארנקים שכן מאפשרים לקנות מתוך הארנק. אני בדרך כלל לא ממליץ על האפשרות הזאת, פשוט כי היא סתם יותר יקרה. אלא יש נותני שירותים, מפוקחים. יש את
ביצור... מפוקחים, מה זה אומר מפוקחים?
מפוקחים זה אומר שהם כפופים לרגולציה.
של?
שהיום יש יותר בעיות עם הבנקים, שמסרבים לקבל... כספים שעברו במטבעות דיגיטליים, או שמסרבים אפילו להעביר כסף לרכישה של מטבעות דיגיטליים. כל העניינים האלה אמורים להיפטר לחלוטין לפי בנק ישראל עד אזור נובמבר-דצמבר השנה.
וואו.
אז יש בנקים שחוסמים בצורה גורפת, כמו למשל...
מה זה הבשורה?
כן. אבל העניין הוא שהבשורה הזאת באה עם דרישות, שיהיו גופים מאוד ספציפיים שאליהם אתה תוכל להעביר את הכסף שלך, ביניהם הברוקר Beats of Gold, שזה הברוקר המוביל בישראל, ושם הוא מאפשר לקנות ביטקוין ואיתריום, הבורסה B2C, שהיא מאפשרת ביטקוין, איתריום, לייטקוין ועוד איזשהו מטבע לא מעניין, ויש אופציות בינלאומיות כמו בורסת קראקן, שהיא מפוקחת כבנק בארצות הברית, ובגלל זה בנקים אחרים בארץ רואים אותה כשותף פוטנציאלי טוב, לעבודה משותפת, ולכן עדיף ללכת, במיוחד אם חשוב לכם גשר חזרה לבנק, שיהיה לכם את היכולת להחזיר רווחים חזרה לבנק, אז כדאי להתחיל ולסיים את האינטראקציה הכלכלית עם מטבעות דיגיטליים בגוף מפוקח, אלא אם כן, אתם באים ואתם אומרים, אני כאן ללונג רן, ואז פחות אכפת לי להחזיר את זה לבנק, כי אני באופן אישי, כבן סמוכה, כן חושב על זה שלפחות עם רוב ההון שלי אני לא מתכוון להחזיר אותו לבנק, אלא אני צופה שאנחנו בדרך לכלכלת מטבעות דיגיטליים שתשנה את מה שאנחנו מכירים על כסף. וזה כבר משהו סובייקטיבי שלי.
כן. אוקיי. אז אני שנייה לוקח ברשותך, מנסה לסכם ותתקן אותי אם אני מפספס דברים. שמעתם עכשיו את בן, נניח אתם נרשמים גם לקורס החינמי שלו ולומדים וכו', והחלטתם לפתוח... קורס, אנחנו ממליצים בכנות פשוט ללמוד מה אתם עושים, כדי שתבינו רגע עד הסוף מה האפשרויות ומה בסוף הדרך לעשות זאת, בלי לעשות טעויות, כי אפשר להפסיד הרבה כסף. סתם, אני נזכר עכשיו, כשדיברת, היה פרק בסיליקון ואלי, של, אני לא זוכר, באחד המשקיעים שלהם, שהוא חיפש בתוך הרימות של זבל
ושלח,
שלח מלא עובדים לחפש את המפתח שהוא איבד, אבל בסדר, זה כבר סיפור אחר. בכל מקרה, החלטתם כן לפתוח, יש לכם שתי אפשרויות, או לקחת ארנק בעצם באפליקציה, תוכנה, סלש, ארנק חומרה, ארנק פיזי, וקיבלתם איזשהו מפתח, שזה בעצם הסיסמה שלכם, כמו הסיסמה לאימייל. את המפתח הזה אתם צריכים לרשום בכתב יד באיזשהו דף נייר ולהחביא אותו טוב טוב בבית, כדי שגם אותו לא יגנבו. וזהו, וזה בעצם הסיסמה שלכם. ככה שגם אם רגע, אם קניתי ארנק חומרה ואני מאבד אותו, זה אפשר לשחזר על בסיס המפתח?
כן, על אותו משקל אתה יכול לשחזר באותו מפתח.
אוקיי, זה נקודה חשובה. אז גם את המפתח, גם את הארנק חומרה אפשר לשחזר. ואני הולך לקנות, אם אתם רוצים לקנות בזול, עדיף דרך מתווכים. אם אתם רוצים, לא אכפת לכם מהכסף, אתם רוצים לקנות מהר, אז דרך הארנק גם אפשר לעשות, אבל זה טיפה יותר יקר. ואם אתם לא רוצים להתעסק עם ארנקים, אתם רוצים, כמו שאתם משקיעים בבורסה, להשקיע גם במטבעות דיגיטליים, לפנות לפלטפורמות כמו B2C וגולד משהו?
Bits of Gold שולחים את זה לארנק, אז כמו קראקן, או שמי שמעוניין, אז יש גם דרכים מסורתיות, כמו GBTC, שזה קרן נאמנות שנסחרת בבורסה.
בבורסה ששוק ההון הכוונה.
כן, בדיוק. והיא זמינה, כאילו אתם קונים מניה.
מדהים. אז תגיד, היה את כל הסאגה של הדודג'קוין, שאתה יודע, זה מעניין לראות, אני מסתכל, אני צופה מהצד, בסוף יש לי קצת כסף בביטקוין, וזהו, אני לא, איתריום, זה כאילו בגלל כל הבעיות הבטחה אני פחות מתלהב מזה, אבל כצופה מהצד אני מסתכל על, אתה יודע, ההייפים שקורים. בזמנו היה את הקהילה של החבר'ה הצעירים, שעשו שורט על איזושהי מניה, ברח לי השם שלה.
GameStop.
GameStop, בדיוק. אז כצופה מהצד זה מרתק לראות. וגם הדודג'קוין, כאילו כמה שעלה וכמה שצנח ממש בתקופת זמן כאילו אפסית, דברים מטורפים. אז איך, בן אדם שאתה יודע, רוצה לשמור על הכסף שלו, מה הוא צריך לעשות כדי להיזהר מהדברים האלה? כדי לא ליפול לו התרמיות האלה? זה לא בדיוק תרמית, אבל בהייפים האלה.
קודם כל ללמוד. ידע זה כוח ו... אני חושב שאנשים צריכים להבין שמה שקורה היום בתעשייה ובשוק המטבעות הדיגיטליים זה מה שקרה באינטרנט בשנות ה-90. למעשה יש כאן טכנולוגיה חדשה שמתפתחת שקשה עדיין לעמוד בעד כמה אופנים היא צפויה לעצב מחדש את החיים שלנו, כמו שלפני 20 ומשהו שנה אף אחד לא תיאר לעצמו שיהיה לנו את כל החיים שלנו במכשיר קטן שנכנס לנו לכיס. ו... בגלל זה צריך להבין שיש כאן תהליך למידה ארוך לעשות. אנחנו עדיין נמצאים בשלב הכי ראשוני שיש, השלב החלוצי. פחות מאחוז מהעולם נכנס למטבעות דיגיטליים, פחות מאחוז מהכסף בעולם נכנס למטבעות דיגיטליים, ככה שזה, למרות כל הרעש שיש סביבם, דה פקטו בשטח, האימוץ עדיין בשלב מאוד מאוד מוקדם. וכשנכנסים בשלב מוקדם הסיכונים הרבה יותר גבוהים, בין היתר החשיפה להונאות, בין היתר חשיפה למטבעות נקרא להם דבילים, או מים קוינס, או שיט קוינס, או איך שלא תרצה. עכשיו, המקרה של דודג' בעיניי הוא תופעה שהיא לא פחות מדהימה, עם כמה שהיא גם מעציבה. קודם כל זה ממחיש את הכעס שיש כלפי, תקרא לזה, הממסד. או כלפי וול סטריט. משום שדודג' הוא לא משהו חד פעמי של סתם ככה אינפלואנסרס בטיק טוק שמקדמים פה, אלא הוא תוצאה של מחאה שבאים להגיד שכל מה שאתם מכירים על הכלכלה המסורתית ועל איך שהיא עובדת לא משנה, כי אפקט רשת הוא מה שמשנה. והאינטרנט, כהרשת הגדולה ביותר, מאפשרת תקשורת וקהילתיות כזאת שיוצרת אפקט רשת מסוג חדש לחלוטין. אני יכול שלא להסכים עם זה, ואני לא מסכים, כאילו דודג' זה מטבע שמלכתחילה נוצר כבדיחה בשנת 2013.
כאילו כשאלון מאסק צייץ ואז הוא תפס תנופה שם, זה היה לי הזוי.
שתבין, דודג' נוצר מלכתחילה כבדיחה על זה שנוצרים מטבעות דיגיטליים עזויים, חסרי משמעות, שצוברים המון המון שווי שוק, גדלים באחוזים שלהם, ודווקא למרות שנוצר כבדיחה, גם הוא צמח בעצמו, ואז אילון מסק נכנס לתמונה עם הציוצים שלו, סחף אחריו גם אינפלואנסרים אחרים, ויצרו שם אפקט רשת שגם חדר לתוך הוול סטריט בטס, לתוך אותו פורום רדיט שקידם את, שעשה את השורט סקוויז לגיימסטופ, ואני חושב שזה פשוט צועק עד כמה משהו במערכת הכסף, משהו במערכת הכלכלית שבור, וזה פשוט צעקת המחאה של העם. אז זה פרספקטיבה אחת שיש לי על דודג'קוין. בהיבט של מה שאני אומר על דודג', אני אומר כמובן להתרחק שנות אור. דודג' זה אימור מוחלט, דודג' זה לבוא ולהגיד, אני שם פה כסף שמבחינתי הוא כמו כרטיס לוטו, אני שם אותו פעם אחת ואו שהוא יניב לי קצת או שהוא לא יעשה לי כלום. כנראה ילך לפח, רוב הסיכויים ילך לפח. וניסיתי כמובן מתוקף היותי מנהל קהילה הכי גדולה בישראל ואת האתר המוביל בישראל, אז ניסיתי להזהיר אנשים. נכון שיש הרבה מאוד אנשים שנהיו מיליונרים של דודג'קוין, גם לי, גם אני הרווחתי בסופו של דבר על דודג'קוין, אני לא מיליונר אמנם, אבל היו לי את הרווחים שלי עליו. אבל הפרספקטיבה של ניהול הסיכונים הייתה שונה לחלוטין, משום שיש אנשים שפשוט שמעו שדודג' הולך להגיע לדולר, ושהוא עכשיו ב-20 סנט, אז אמרו, אם הוא יגיע לדולר, והם אומרים, אז בוא נקנה. ולא רק בוא נקנה, בוא נקנה עם עשרות אלפי דולרים, בוא נקנה בסכומים מאוד מאוד גבוהים. וזה מצער לראות שדודג' היום נפל יותר מ-75% מהסי, במהירות סופר גבוהה, תוך חודשיים. זה אחד מהדברים שממחישים את מה שדיברתי עליו בהתחלה. את הידע הוא כוח, את זה שצריך להבדיל בין ביטקוין לבין איתריום לבין היתר. לאיתריום אמנם יש הרבה בעיות, אבל בסופו של דבר נוצרה סביב הפלטפורמה, נוצר סביבו אפקט רשת מטורף של פיתוח, של השקעות, של אפילו וול סטריט. ולכן המיינדסט של אנשים שלא רוצים להשקיע או לא יכולים להשקיע בזמן למידה, צריך להיות מוכוון לגדולים בלבד, לביטקוין, לאלוקציה אולי קטנה, וכמובן שאני לא יועץ השקעות, אני רואה באמור כייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ולאיתריום, ולהימנע מההרפתקנות ומהשטויות שיש עם meme coins / shit coins.
שזה נכון גם לגבי, כאילו, השקעות נקודה, ובטח ובטח מטבעות קריפטוגרפיים. עכשיו, הרבה חברות סטארט-אפ עושות מה שנקרא ICO, Initial Coin Offering, שזה מאוד דומה במקביל לשוק ההון. בשוק ההון זה Initial Public Offering, שזה הנפקה ראשונית בבורסה של איזושהי חברה. נניח עכשיו חברת מנדי הישראלית הונפקה בבורסה, וכל הכבוד ומזל טוב. והראשונים שקנו את המניה, קנו אותה במחיר מסוים. אותו עיקרון קורה עכשיו במטבעות הדיגיטליים, הרבה חברות סטארט-אפ מנפיקות בבורסאות, נקרא לזה, של הקריפטו, וככה הציבור, א', יכול לקנות מטבע, ב', החברה בעצם מגייסת כסף מהמונים, בלי חברות תיווך, וממש אפס עמלות תיווך גם. אז יש פה שתי שאלות. אחד, מה דעתך על זה, והאם זה באמת משהו ששווה להתעניין בו? ושתיים, כמובן שיש פה סיכון רב, אז השאלה השנייה, האם זה, שזו אותה שאלה, פחות או יותר, האמת, האם זה בזבוז כסף או שזה באמת בעל ערך?
כן, אז תעשיית הגיוס כספים במטבעות דיגיטליים עברה אבולוציה די מטורפת בארבע שנים האחרונות, ממערב מאוד מאוד פרוע שבו כל אחד מנפיק מטבע דיגיטלי ומגייס 40 מיליון דולר כנגד white paper, שזה מצגת משקיעים פשוט, ואז הכניסו את זה בתוך בורסות כדי שההנפקה תהיה יותר מאובטחת דרך בורסה של מטבעות דיגיטליים, והיום זה חזר להיות מערב פרוע, רק שזה לבש צורה טיפה אחרת, זה מוצג בתור פרויקט קהילתי, ארגון אוטונומי מבוזר, אז היום ההנפקות הן יותר של מה שנקרא מטבע, טוקן ממשל, שמאפשר לך זכויות הצבעה במה שהרעיון שהפרויקט עושה.
שזה אז די דומה למניות.
נכון, אבל לא בדיוק. אז לצורך העניין, אחד מהדוגמאות הנפוצות שיש, שזה קרנות השקעה מבוזרות. אז אתה יכול לקנות מטבע דיגיטלי שנותן לך את הזכות להצביע לאיפה הכסף שאתה השקעת ושאחרים השקיעו, יוקצה לפרויקטים שבנויים באותו אקוסיסטם.
בקטע של כמו סקר כזה? כאילו סקר...
חוכמת המונים.
הצבעה, אוקיי. בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, אם יש לי לצורך העניין, נניח שיש איזשהו, יש 100% מטבעות, לא יודע, מיליון, לצורך העניין, ויש לי 20,000, אז יש לי כאילו סי של 20,000 מטבעות מתוך המיליון.
אז זה משתנה בהתאם לפרוטוקול, זה משתנה בהתאם לחוקים שהגדירו, יש מטבעות שמגדירים מראש, יותר איזון כדי שלא יהיה מצב שבו יש מישהו אחד שמקבל את ההחלטות עבור כולם, אבל...
בוא לא, זה מטורף, זה לא הכרתי. זה ממש שאתה יכול להיות כאילו משקיע חצי אנג'ל כזה, ולהיכנס לזה דרך חוכמת המונים, ויש לך סיכוי טוב להרוויח, כי זה חוכמת המונים.
בדיוק.
מעניין.
יש הרבה דברים מהסוג הזה, יש באופן כללי מה שנקרא כלכלה מבוזרת, ה-Decentralized Finance, זה אקוסיסטם שמתפתח בקצב מסחרר, והיום כבר... בשווי של עשרות מיליארדי דולרים מבחינת כמויות השווי הדולרי של מטבעות דיגיטליים שנמצאים בהלוואות בין אדם לאדם, במסחר בין אדם לאדם, בורסות מבוזרות מבלי שאתה עובר במתווך כמו B2C, מתווך כמו הבורסה לניירות ערך לצורך העניין.
איפה האקוסיסטם הזה? כאילו, איפה זה מסתובב? בתוך הפלטפורמות?
על רשתות בלוקצ'יין. הרי רשתות בלוקצ'יין בסופו של דבר הן סוג של מחשב על, כן. שהוא מריץ בתוכו, אפשר להקביל את זה לקלאוד. אז היום על אמזון סרוויס, על אמזון ווב סרוויסס, על גוגל קלאוד, אתה יכול ממש להריץ תוכנות שעושות את הכוחות חישוב בענן, אבל אתה מקבל את התוצאה הסופית. אז על אותו משקל יש לך שירותי ענן במרכאות מבוזרים, שנקראים רשתות בלוקצ'יין, בין היתר איתריום, שעל גבי איתריום אתה יכול להריץ תוכנות ואתה יכול לתקשר עם תוכנות מבלי שאתה בעצם משתמש בכוחות המחשוב שלך, אלא אתה פשוט פותח ארנק ואתה עושה את כל התקשורת עם הממשק, עם הכל, מתוך הארנק שלך. זה עדיין אקוסיסטם מאוד מאוד מסוכן, כן. מאוד מאוד בחיתוליו, אבל בעיניי הוא כן צפוי לשנות הרבה ממה שאנחנו מכירים, וזה בהמשך למה שאמרנו על איפה אנחנו נמצאים באימוץ,
אז
על כסף.
אז לצורך העניין, אני רוצה להצטרף לקרן און סיכון, סוג של, ומה בפועל? זאת אומרת, איך אני, מתוך האפליקציה אני מצביע, איך בפועל ה...
בפועל זה תהליך טכני, שלמשקיעים שרק נכנסים לתחום, הטיפ שלי יהיה לחכות שהרגולציה הפנימית, לא החיצונית, תעשה את שלה, בדיוק כמו שהאקוסיסטם של גיוסי הכספים השתנה מקצה לקצה, גם האקוסיסטם הזה ישתנה, ייכנסו שכבות של הבטחה מבוזרת, של ביטוח מבוזר, יותר שכבות הגנה. היום יש פשוט מערב פרוע בכל המקומות האלה, יש לך כל שני וחמישי פריצה לחוזה חכם, לתוכנה כלשהי שגונבים ממנה את הכסף, ניצולים של פרצות אבטחה.
ירדתי מזה.
היזמים שבורחים עם הכסף, יש עדיין לא מעט מהדברים האלה, ולכן זה, אלא אם כן אתה ממש עם חוש הרפתקני ויכולת טכנית ללמוד בעצמך איך להיכנס לעניינים, ההמלצה שלי תהיה לחכות, כי הפתרונות נבנים. ההנגשה להמון היא בדרך. תחשוב שפעם כשהתחברנו לאינטרנט, היינו מתקשרים ל-DSL, ואם אמא שלך הייתה מרימה את הטלפון מאחורה, הייתה אומרת, אמא די, מה יש לך? את לא רואה שאני מתחבר? אז עכשיו, זה השלב שבו אנחנו נמצאים, שחוויית המשתמש ממש בהתחלה, ההבטחת מידע עדיין לוקה בחסר, בטח ובטח מנטלית, שאנחנו לא ערוכים למצב הזה שבו אנחנו עוברים מהמרחב הפיזי למרחב הדיגיטלי. כי היום אם אתה הולך ברחוב או שאתה עולה לאוטובוס, אז אתה תשים את הארנק בכיס הקדמי, אתה תשים את התיק עליך. אבל, כי אתה כבר בתת מודע יודע להגן על הדברים החשובים שלך. אבל במרחב הדיגיטלי רוב האנשים עדיין משתמשים באותה סיסמה לכל הפלטפורמות, לא יודעים מה זה עימוד ושלבי ולא משתמשים בו. כל הדברים האלה הם סופר חשובים כשמדובר בניהול הכסף של עצמך, על אחת כמה וכמה כשאתה מחפש הרפתקאות.
כן, אפילו שמתי לב שאני מלמד את המשקיעים שלנו להשקיע ב... אתה יודע, רגיל שוק ההון, אתה נכנס לתוך הספארק, המערכת הבורסה הישראלית, אין לך עימות דו-שלבי. אתה נכנס, שם משתמש בסיסמה, אתה בפנים, אתה בתוך הבורסה. כאילו, הזוי, איבדת... אפילו אתה לא צריך לאבד, מישהו רק פתח את הלפטופ ונכנס לגוגל פסוורדס, כי כולם שומרים את הפסוורדס שם, לוקח את הסיסמה, זהו, זה כאילו... כן. הוא יכול לשחק עם הכסף. אורייט. בוא נדבר רגע קצת פוליטיקה, שזה מן הסתם גם קשור בסוף גם להחלטות של משקיע. סין לאחרונה הכריזה שהיא אוסרת על כל האוכלוסייה, וזה וואחד אוכלוסייה, להשתמש במטבעות דיגיטליים, ממש טאבו על, על התחום הזה. אתה צופה שיש עוד כלכלות בעקבות העניין הזה ש, שהולכות ל, לעשות את אותו מהלך, ואם כן, אז איך זה משפיע עלינו כמשקיעים בתחום?
כן, אז בוא נתחיל עם מצב המוצא שצריך להבין שסין לא יכולה לחסום את ביטקוין ואף מדינה לא יכולה לחסום את ביטקוין, אלא יכולה לחסום את עצמה מביטקוין. כן. ביטקוין הוא רשת, היא רשת גלובלית שזמינה לכולם באופן שחסר צנזורה, אתה יכול להתחבר לרשת הביטקוין מכל מקום בעולם, בכל שעה ביום.
כל מקום שיש אינטרנט.
אז בדיוק כמו שהסינים כן משתמשים ב-VPN'ים וגולשים לך בפייסבוק ובכל אתר אחר, ככה הם גם יכולים, אם הם רוצים, אם יש להם תמריצים, לעשות את זה עם מטבעות דיגיטליים. עכשיו, סין זה לא משהו שהוא חדש. מה שחדש זה האכיפה. סין כבר אסרה על מטבעות דיגיטליים בפעם הראשונה ב-2013, בפעם השנייה ב-2014, ואז ב-16, ואז ב-17. כל פעם היא הוסיפה שכבה חדשה של רגולציה כלשהי ש... אותה היא לכאורה הייתה אמורה לאכוף. עכשיו היא התחילה לאכוף, והיא התחילה ממש לגרש את קורי הביטקוין במדינה, אז על זה לא כל כך דיברנו, אבל קורי ביטקוין זה אותם אנשים שמפעילים מחשבים, שמבצעים, מקדישים כוחות חישוב, כדי ליצור מטבעות ביטקוין חדשים לעולם, וכחלק מהתהליך שהם עושים, הם בעצם מספקים את ההבטחה לרשת, והם מספקים את הראיית חשבון. אז מה שהם עושים ממש בקצרה זה לפתור פאזלים מתמטיים. פאזל זה סוג של חידה שאתה יודע מראש איך הפתרון יראה, ולכן קל לך להוכיח לאחרים שהגעת לפתרון, אבל הדרך לפתרון היא כזאת שמצריכה ניסוי ותהייה של חיבור החלקים. אז מה שהקוראים עושים זה לפתור פאזלים מתמטיים בתחרות. כל הקוראים מתחרים כל 10 דקות בכל רחבי העולם, על לפתור פאזל מתמטי, הראשון שפותר את הפאזל המתמטי, צועק לכולם, תראו, תראו, זה הפתרון שלי, מוכיח להם את העבודה שהוא עשה, כדי להגיע לפתרון הזה, ועבור זה הוא מתוגמל גם במטבעות ביטקוין חדשים, שכמו שאמרתי קודם לכן, הקצב יורד עם השנים, וגם בעמלות שמשולמות על ידי המשתמשים, אז אם אני שולח לך עכשיו ביטקוין, אני אצטרך להוסיף עמלה קטנה, העמלה הזאת מתגמלת את הקורא, על זה שהוא שימש כרואה החשבון של הרשת, כי כחלק מהניסוי והתאייה של הפאזל מחיבור החלקים, הוא גם רשם את העסקה במחברת החשבונאית של ביטקוין. אז הקוראים משחקים תפקיד משמעותי בהבטחה של הרשת, וההוצאות של הקוראים מתחלקות לשלושה דברים מרכזיים, שזה האחסון, המכשירים עצמם, שזה החומרה כמובן, והחשמל. מבין שלושת הדברים האלה, החשמל זה ההוצאה הגדולה ביותר ובפער. לרוב המוחלט של הקוראים, יותר מ-90% מההוצאות זה חשמל. ולכן, הם מחפשים את המקום שבהם זול לכרות. ובסין, מאוד מאוד זול לכרות. למה? כי יש שם הרבה מאוד אנרגיה הידרו-אלקטרית. אז סביב ביטקוין יש היום אילה כלשהי שלילית, שבא להגיד שהוא מזהם את הסביבה, ואכן יש פליטות מזהמים כשקוראים ביטקוין. אבל בניגוד למה שאומרים על סין, שרוב האנרגיה שנמצאת בשימוש בסין, היא אנרגיה שמבוססת על פחם, בקריאת ביטקוין זה לא המצב. בקריאת ביטקוין משתמשים באנרגיה הידרו-אלקטרית, שזה אנרגיה מתחדשת, כי היא מאפשרת חשמל במאוד מאוד זול, וכתוצאה את הרווח הגדול ביותר עבור הקוראים. אותם קוראים עכשיו גורשו מהמדינה, ומה שקורה הוא תהליך שהוא שלילי בטווח הקצר, כי זה בעצם מפחית את ההבטחה, עדיין לרמה שהיא מטורפת, אבל מפחית ההבטחה של הרשת, וגרם לנפילה במחירים, גם בגלל הפאניקה שנוצרה סביב זה שהפעם זה באמת שונה ביחס לכל האיסורים הקודמים שהיו בשנים הקודמות. אבל זה חיובי מאוד לביטקוין, כי זה עושה את הארביטראז' הרגולטורי או הגיאוגרפי, שעכשיו הקורים האלה מוכרים או עוברים בעצמם עם כל המכשירים שלהם למקומות אחרים בעולם שבו האנרגיה זולה והאנרגיה מתחדשת, ושם הם פשוט יחרו מבלי שהממשל הסיני יאיים להעלים אותם. אז בסך הכל סופר חיובי לביטקוין בטווח הארוך, מאוד מאוד טוב. לא ציפיתי שהם יעשו על זה ככה, כי חשבתי שהם כן יבינו שזה מאוד מאוד מטומטם מצידם לעשות את זה, בהינתן כמות העבודות שביטקוין הביא, בהינתן כמות ההכנסות שביטקוין הכניס למחוזות כמו יונן ושינג'יאנג, שיש שם הרבה מאוד עוני והכל. והעובדה שזה גם הייתה אנרגיה עודפת, זאת אומרת, במחוזות כמו שינג'יאנג יש לך ייצור אנרגיה עודף של 30% בשנה, כי יש כל כך הרבה זרימה של מים, שאין לאן לתעל אותה.
את החשמל.
את החשמל. אז זה פשוט היה אנרגיה בחינם לקריאה של ביטקוין, שמכניס כסף לכלכלה המקומית, ועל זה הסינים ויתרו, בגלל האיום על השליטה שלהם בכסף, שזה מה שביטקוין
עושה. שזה כל דיקטטורה, לא אכפת להם בסוף מכלכלה וראיית טווח ארוך.
בדיוק.
איך אני שולט בציבור.
עכשיו.
יחד עם זאת, העניין הוא, אתה יודע, בואו נדבר איך זה משפיע עלינו. כאילו בסוף המחירים ירדו, זה טווח קצר באמת, יש עוד מדינות שאתה צופה שהם יצטרפו למהלך הזה, או הפוך.
כן, אז באופן כללי יש לך ממש תחרות כפי שאמרתי, בין מדינות, אז יש לך סטייטס בתוך ארצות הברית שממש נלחמות על הקורים שיגיעו אליהם, מציעות להם סובסידיות, הטבות, מקום, גישה לאנרגיה גרעינית, גישה לאנרגיה הידרואלקטרית בוושינגטון סטייט, גישה למאגרי גז טבעי בטקסס, ממש מלחמה על הקורים בארצות הברית ובמדינות אחרות בעולם. ויש לך גם מצד שני את איזשהו מסמך שיצא שבוע שעבר באיחוד האירופי ש שוקל לקחת כיוון דומה לשל סין, ולמנוע קריאת ביטקוין בגבולות האיחוד האירופי. חשוב להמחיש שזה משהו שיכולת האכיפה שלו, בניגוד לסין, הוא יפסית. זאת אומרת, יהיה מאוד 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 קשה לאכוף דבר כזה, בגלל המאפיינים של רשת הביטקוין שמאפשרים באמת ביתר קלות להפעיל את המחשב הזה שקורא לך את הביטקוין. אבל בחסות כל המלחמה בקליימט צ'יינג', שמפחידים שזה האיום הכי גדול על האנושות כרגע, אז להערכתי ינסו גם במדינות מערביות לשים הגבלים כלשהם על ביטקוין, בין אם זה על תהליך הקריאה עצמו, בין אם זה מיסוי מבוסס קליימט צ'יינג', כאילו על הזיהום, כמו שעושים לחברות ורוצים להגדיל, ואלה כיוונים שיכולים לקרות, אבל בלאו הכי, מבחינת מבני תמריצים, העובדה שיש לך מדינה כמו אל סלוודור, מדינה קטנה, ענייה, חסרת משמעות אמיתית במונחים גלובליים, אבל שבה והנשיא שלה בעצמו הוא זה שמעביר הצעת חוק שהופכת את ביטקוין לאלה חוקי במדינה, לאמצעי תשלום שהחל מספטמבר, בעל עסק, כל בעל עסק באל סלוודור יהיה מחויב לקבל ביטקוין בתור תשלום. אם אתה תרצה לשלם לו בביטקוין, הוא לא יכול להגיד לך לא. אז עם זה יש לי אולי טיפה בעיות, כי אני באופן כללי בן אדם של חופש, ואני רוצה שתהיה את זכות הבחירה. אבל מה שזה עושה, זה יוצר לך הד פשוט עצום, שבדיוק אתמול פרגוואי העלתה לראשונה הצעה, שהיא לא כמו של אל סלוודור, אבל היא עדיין מאוד מאוד פרו-קריפטו. בארצות הברית יש לך את המדינות כמו ויומינג ווושינגטון סטייט וקנטקי ופלורידה וטקסס שמעבירות רגולציה מאוד מאוד מאכלסת למטבעות דיגיטליים. ונצואלה, קולומביה, טונגו, שזה היה לא חוקי שם עד לא מזמן, ועכשיו שר האוצר הודיע שלא רק שהם הולכים להפוך את זה לחוקי, אלא הם גם רוצים להביא יזמים ולהביא השקעות שקשורות במטבעות דיגיטליים. זה מאפשר לך פתח בריחה מהמערכת הנוכחית שנשלטת על ידי הדולר, והדולר הוא מה שמכתיב למדינות האלה את החיים. כולם.
כן, מדהים. טוב, אז אנחנו מה שנקרא לקראת סיום, אז אני אגיד לכם ככה, אגיד שתי דברים. א', התחום הזה הוא מדהים בעיניי, יש לו עוד המון, אנחנו בחיתולים, כמו שבן אומר, אני כבר שנים עוקב אחרי זה. אגב, תכף אני גם זה, אבל איזה פלטפורמה אתה הכי ממליץ לעקוב אחרי, אתה יודע, אחרי השינויים, גרפים וכל הסיפור הזה?
כן, אז
כאילו ברמת, אתה יודע, הווב, איזשהו אתר.
ברמת הווב לניתוח גרפים, אז יש את TradingView, TradingView פלטפורמה מצוינת לניתוח טכני. יש אתר שנקרא CoinGeeko, עם G-E-C-K-O, שהוא בעצם אינדקס של כל המטבעות הדיגיטליים, נותן את כל המידע שצריך לדעת על כל מטבע, כמה מטבעות יש, מה שווי שוק, מה המחיר, אחוז שינוי ב-24 שעות, כל הדברים האלה.
מדהים. אז אוקיי, אז תמשיכו לעקוב, TradingView הכרתי, את שאני לא, אני אכנס. אורייט, אז כמו שככה נאמר, זה עולם ומלואו. יש לבן קורס, קורס מדהים, ארוך, מקיף, בעלות מיוחדת למאזינים שלנו, אני שמתי לכם את הלינק למטה, אם אתם רוצים להתחיל עם הקורס החינמי גם סבבה, תלחצו ללינק, דף הבית, אחרי זה יש את הקורס החינמי, ואז תירשמו לקורס החינמי, אם אתם רוצים להתחיל ישר בגוד סטאף, זה קורס בתשלום, תשלום לכמה אלפים?
2,090 שח.
2,000, אוקיי. וזה כמובן עם ההנחה למאזינים, אז אתם ככה יכולים אפשר ללחוץ על הלינק ולהיכנס. בן, אנחנו מסיימים כל פרק עם כמה טיפים אחרונים למשקיעים, רוב החבר'ה שלנו זה או משקיעים שהשקיעו בקטנה, או שאנשים שרוצים או חושבים על זה, ומה הטיפים שהיית הכי נותן להם, הכי טובים שלך?
אז קודם כל, להבין את המשמעות של להחזיק את המפתחות הפרטיים אצלכם. אני חושב שזה מאוד חשוב בהקשר של הבנת הלמה מאחורי מטבעות דיגיטליים. ודבר שני, תשאלו את עצמכם שאלות על איך המערכת עובדת היום, איך אתם, עד כמה קשה להעביר כסף ממקום למקום, למה המערכת הבנקאית מלכתחילה יוצאת מנקודת הנחה שכולם פושעים ורק אחרי זה אתה צריך להוכיח שאתה לא פושע. גם בהקשר של מטבעות דיגיטליים, כאילו העובדה שבנקים חוסמים העברות לרכישה של ביטקוין, בעיניי ממחישה בדיוק את זה. אני משלם לבנק כסף כדי שישמור לי על הכסף, לא כדי שהוא יגיד לי מה מותר לי ומה אסור לי לעשות איתו. ותנסו לעשות את הזום אאוט. תנסו להסתכל על הדברים לא בהקשר של מה קורה היום, מה קורה עוד חודש, מה קורה עוד 3 חודשים. קחו צעד אחורה ותנסו להשקיף על השווקים הפיננסיים, על שוק אגרות החוב עם ריביות שליליות ואפס שלא נותן כלום, בעוד שבביטקוין יש ריביות היום של 4-5-6% בגופים מפוקחים שאפשר לקבל ריביות, על שוק המניות שאני חושב שיש קונצנזוס כבר על עד כמה הוא מנופח בכסף שמובא מזול מהבנק המרכזי, על שוק הנדלן, שבין היתר גם הוא מאוד מאוד מתומרץ מריבית זולה. כי זה מה שגורם לאנשים לקחת את המשכנתא השנייה, זה מה שגורם לאנשים לקנות את הדירה הנוספת. זה לא העון העצמי באמת שמעמידים, אלא זה המשכנתא שלוקחים והמחיר שמשלמים עליה. כשמבינים את הדברים האלה, מסתכלים על ההיסטוריה של הכסף, ועל איך כסף מנהל לנו את החיים מבלי שאנחנו נדע את זה, זה הדרך, מה שאני חושב לפחות, הדרך הנכונה להיכנס לתחום המטבעות הדיגיטליים, כי זה הדרך שגם תעזור לכם להבין למה כדאי להישאר.
מדהים. טוב, אז אני קודם כל אגיד שאני, את הפרק הזה נראה לי הולך לשמוע, בדרך כלל אני לא שומע פרקים של עצמי, כי זה, אתה יודע, אני כבר פה, אבל את הפרק הזה נראה לי אני הולך לשמוע עוד פעם, כי יהיו הרבה דברים שאני רוצה ככה להבין שהבנתי, וגם אני ארשם לקורס החינמי שלך, זה בטוח. זהו, תודה רבה.
תודה לך.
יאללה ביי.